כן, זה היה בחורף 1997, בתקופה שאדווין סרוסי היה עושה את הפורומים הגדולים האלה, שהם היו חצי כנס, חצי פסטיבל עם קונצרט, על מוסיקה ים תיכונית. הוא הביא אנשים לשורש, הוא הביא אנשים לחן, בירושלים, אדווין אז גילה חזק, כן, את כל התחום הזה, והביא יום אחד גם קונצרט של רוס דלי לשם. רוס דלי, שהוא נגן אירי בכלי מיתר, שאחר כך עבר לכלי פריטה ים תיכוניים. לירה למשל, יש שורה שלמה של כלים. אותו רוס דלי הפך במשך השנים לגורו של נגני מוזיקה אתנית קלאסיים. זאת אומרת שהם גם כותבים, שהם גם ברמה גבוהה. כותבים לחנים, זאת אומרת מחברים לחנים, מאלתרים עליהם. זה כל כך מרגיע וכל כך מקסים. עכשיו, כשאני הייתי באותו קונצרט, אני פשוט לא ידעתי את נפשי. זה היה כל כך משקר חושים. ואמרתי לו, אני רוצה מאוד, זה היה 97. אני אז הייתי בין השנים 98 ו-2000 עסוקה מאוד בסימפוניה השנייה והשלישית. ב-97 אמרתי, כאן הולכת לקרות הסימפוניה הרביעית לתזמורת עם רוס דלי מאלתר. אבל אני אעשה שם איזה כמה הנחיות, כן, איזשהו מבנה, ואכניס את האלתורים שלו. אמרתי לו את זה אחרי הקונצרט, שאני מלחינה קלאסית, מודרנית, ואני מאוד מאוד אוהבת את המוזיקה, איכשהו מנגן, האמת היא, שאחרי קונצרט כזה אמרתי, אולי אני אעבור בכלל למוזיקה חוץ אירופית. אולי אני אעזוב בכלל את כל המוזיקה המערבית של כל השנים האלה. זה היה כל כך מטריף וכל כך מעניין ומתחדש וכל רגע, ומבחינה טכנית ברמה כל כך גבוהה. אז אמרתי לו, תראה, אני הולכת לעשות סימפוניה, אכתוב סימפוניה, אני אכניס אותך שם, בטוח, כן, אני עוד לא יודעת איך בכלל. אז אומר, בסדר גמור. והוא הזמין אותי לחדרו במלון בתל אביב, ונתן לי כמה דיסקים שאני אקשיב, שאני אכיר פשוט, כן, את המוזיקה שלו, את המוזיקה שלו, את ההרכב שלו. בארץ כאן יש לו ג'מה, כן, יש לו כמה אנשים שמנגנים איתו, אחד מהם זה היה ינון מועלם, וגם אייל סלע. אלה שבאמת השתתפו בביצוע המקורי, כן, הראשון, שנכנס גם על דיסק של הסימפוניה הזאת. אני כתבתי את זה, לקחתי את עצמי בשנת 2000 לשבי ציון, זה היה בדיוק בזמן האינטיפאדה השנייה, זוכרת שעברתי לכמה ימים, יצאתי מהבית, נסעתי ברכבת וראיתי איזה שן מתאמר כנראה של כל ההתרחשויות באקו, לא ידעתי בדיוק מה קורה, ידעתי בערך, לא בדיוק, הייתי נורא נורא ככה שפוכה, נורא רוצה כבר לעשות את ההלחנה הזאת. באתי, ישבתי שם, גם התאים לי הנוף, כן, זה נוף תקלים כזה על חוף ים, מאוד ים תיכוני, התבודדות, תנאי חיים טובים, תוך 4 ימים זה היה מוכן. איך זה היה מוכן? זה היה כאין שיר אחד ארוך, ואיתו ביחד, כל ההרכב מתלווה אליו, כן? עם הרבה קוורטות, קווינטות, תכפלות של תזמורת, יחידה של קונטרבס ונבל, המנגינה שמתלכדת עד כמה שאני זוכרת, ומהכינור השני, ממש המנגינה הזאת עצמה. יש בחוברת של הדיסק דף אחד מצולם מתוך הדראפט. משום מה, הדראפט הזה הלך לי לאיבוד, אבל טוב שאז עוד צילמתי את העמוד הזה. ורואים שם, כן? יש שם את הקו הזה, ואני מסמנת לעצמי איך ילכו האקורדים בדיוק בכל מיני מקומות, איפה יהיו התנוחות. זה כאין קדנצות מבוימות, כן? של הנבל והקונטרבס, זה הייתה יחידה בפני עצמה, מאוד לא סימטרי, כל המקומות ששם זה נוחת. ואיפה רוס דלי נכנס? בכל מיני מקומות. יש גם 3 אבובים שנכנסים ויוצאים בכל מיני מקומות. יש קצת פרגמנטים של איתורים בתוך יחידות, מין יוניטס כאלה, כן? קטנות, טרופוניות של חלק מהמיתרים. זה היה מוכן. התיישבתי, חזרתי הבית הזה, בנשימה אחת, תוך 4 ימים נכתב. 3-4 אפילו. לא ידעתי, לא חשבתי שאני אשאר כשם כל כך מעט. חשבתי, אולי שבוע, אולי שבועיים. לא, זה בשטף כזה יצא. ויש שם מצבור מסוים של כל מיני מודוסים, כל מיני סולמות. זה הולך לפה וזה הולך לפה. ויש ריבועים כאלה שבתוכם אני כותבת של הצלילים האלה, במקום הזה יהיה אלתור. פה בצליל נעמה יהיה אלתור של רוס דלי. כאן זה יהיה בכזה כלי, או שאנחנו נבחר יחד את הכלי, אבל ככה זה יהיה בערך. עם הדבר הזה, ישבתי אחר כך בבית ועשיתי את האוטוגרף סקור. לקח יותר איזה שבועיים לשבת, לכתוב את זה מסודר, נקי, הכל נמצא בספרייה הלאומית. ועם זה הגעתי לרוס דלי. קיבל אותי יפה מאוד, הוא היה בקריטים, בא אליי לשדה התעופה, הריח אותי, ואז אני מתיישבת עם הדפי תווים שלי, ואני רוצה להתחיל להסביר לו.
זה הייתה התרגשות בלתי רגילה לבוא אליו עם הדבר הזה, כאשר הוא בעצם כל הזמן נותן לי השראה כל כך עמוקה.
יש גם בקומנטר שלי בכתב יד, כזה מין תמונה שלו, כן, עם השיער הארוך, איך שהוא יושב ומנגן. אני באה אליו, מתחילה לדבר, פותחת את הפה, אומר, לא רוצה לשמוע שום דבר. אל תדברי. לא מעניין אותי יותר דיבורים. אני רק מנגן. אני לא רוצה יותר שום אנליזות, אני לא רוצה יותר שום דיבורים, שום ספקולציות, שום ניתוחים, שום בלגנים. אני מנגן. טוב, אמרתי לו, אז תראה, ידעתי לבלוע את הרוק, וגם אני אדם שיודע להגיד תודה על ההשראה במקרים כאלה. אז אמרתי לו, אז תיתן לי מישהו שאני אוכלה לעבוד איתו במקומך. אז הוא אומר, יש מישהו אחד בישראל שהוא מוכשר, אייל סלע, הוא עדיין בשני העולמות. הוא מנגן קלרינט קלאסי, והוא יהיה מוכן להקשיב למה שאת רוצה להסביר, והוא גם כבר חזק בתוך עניין האתני ומאלתר. אוקיי, חזרתי לאייל, אני כמה ימים לא ישנתי בלילה, שאלתי אותו, סיפרתי לו את הסיפור, פשוט היה באמת נורא מצוקה איומה. ואז אייל אמר לי, כן, אני עושה את זה. וזה נתן לי כזאת שמחה, ואמרתי שאני מחברת אל הקלרינט, קודם כל, נראה, יש לו כל מיני כלים, כן? ויש לו לא רק קלרינט, יש לו גם בנסורי הודי, שזה מין סוג של חליל. יש כמה כלים שהוא מנגן. אני לכלי הנשיפה שלו, האקזוטיים, אחבר גם נקשן. אז אומר, אני אתן לך, קחי את ינון מועלם. עכשיו תשמעי, הוא אומר לי על ינון, אין לו מושג מה הוא עושה. הוא עם האוזניים אחריי, כמו איזה מגנט. פחות משנייה הוא קולט מה אני עשיתי והוא יהיה אחריי, את לא צריכה לעשות כלום, זה יהיה בסדר, הוא אומר לי, תשמחי עליי, אני אומר לך, הוא שד, אבל הוא לא מסתכל על תווים, הוא רק מקשיב. טוב, באתי אל שני החבר'ה האלה, דיברנו, אמרתי להם ככה, תשמעו, וכאן אני עוצרת רגע לפני השיחה איתם. אני לחברת ויאנה מודרן מאסטרס עשיתי איתם הרי דיסקים על ה מפעל שהיה נקרא New Music for Orchestra, שהם עשו בצ'כיה במשך כמה שנים, מוצאים לזה די הרבה תקליטורים. כל הסדרה הזאת של Music from Six Continents הייתה בנויה מזה, שהם הזמינו יצירות אצל מלחינים, עשו במשך שבוע חזרות, הקלטות, ובסוף, בסנדה שאחר כך בערב, עשו קונצרט מזה. וככה הם עשו גם איתי, עם הסימפוניה השנייה והשלישית. סימפוניה רביעית, באתי ואמרתי, יש לי איזה רעיון אחר, וכל אחת מהסימפוניות האם לקחה 10 דקות. אז שאלו אותי, כמה תיקח הסימפוניה הזאת? את עושה תוכנית, את עושה בלעדיים, תגידי כמה לשמור לך. אז אמרתי, גם בערך 10 דקות. יצא 23 דקות. זאת אומרת, השטף של ההלחנה, זה היה אדיטיבי, כל הגישה הייתה אדיטיבית, ולא גישה של, אתה יודע, של חלוקת השלם כמו במערבי. במערבי אנחנו מחלקים. אמרתי להם, יאל וינון, אמרתי להם, תשמעו, אנחנו עכשיו הולכים להקליט רק את המיתרים, זה הפרויקט. אני מקליטה עם איז'י מיקולה את המיתרים בצ'כיה, לנגנים מהפילרמונית של פראג. אני חוזרת עם זה, משאירים את הטרקים בשבילכם, ואז אתם תעלו על זה. ולא זו בלבד, אני גם מביאה את איז'י מיקולה להקלטה איתכם. שייתן לכם כל מיני אינפוטים, שייתן לכם השראה, שייתן לכם קצת הכוונות, איך ללכת. זה באמת היה בסדר. בקיצור, אנחנו ישבנו שם, עשינו את ההקלטה, חזרתי מההקלטה לישראל, זה היה מקסים כבר ככה. הייתה לי הסקיטה של סטודנטים ערבים באותו סמינר למורים ערבים בחיפה, השמעתי להם את זה, הם אמרו, אנחנו לא מבינים מה עוד צריך. זה מושלם, זה מעניין, זה כל כך מעניין. טוב, אמרתי ככה, אנחנו עכשיו הולכים לעשות איתכם את ההקלטה, אתם תפנימו את זה, אבל החוכמה היא לא יותר מדי, שישאר להם מרחב, אם הם יתחילו ללמוד מה לעשות ואחר כך לחזור על עצמם, זה כבר לא האלתור שאנחנו מחפשים, אתה מבין? אורי? רק קצת, קצת. ישבתי איתם, נתתי להם את הדיסק, נתתי, לא זה אמרתי את ה... אנחנו בחרנו ביחד את הכלים שהם ינגנו עליהם. הוא החליט על קלרינט טורקי שהוא הרבה יותר חם, ובנסורי הודי, וינון מואלם החליט על כל מיני כלים. כל היצירה מתחילה בכלל עם אודו אפריקאי, שדלי כזה גדול שבנוי כמו גביע של יין, זה מאוד מיוחד שעם היד דה ככה עושים. ופדרו, הלכנו עם זה ביחד איתם. הם רוצים באמצע הלילה. הכל הם רוצים בלילה. השראה בלילה. טוב, הלכנו כולנו בלילה לאולפני זזה ברמת השרון. פדרו הכניס להם מיקרופונים מאוד חזקים, כי הכלים האלה הם כלים מאוד מאוד עדינים על יד תזמורת שלמה, כדי שנקבל את הבלנס, כן? כי הם הולכים להיות סולנים. זאת אומרת, עכשיו מה יש פה? יש פה איזשהו קמופלאז' מיוחד. בדרך כלל אנחנו לוקחים סולנים ומוסיפים להם תזמורת. זה ככה זה סולנים ותזמורת. אצלך זה להפך. קודם התזמורת נמצאת ואחר כך נכנסים הסולנים. וזה חייב להישאר, כן? לא תהליך שהם כאילו נוספו, אלא שהם הופכים לדבר המרכזי. זה היה מאוד מעניין, כן, המשחק הזה בין סולו וליווי. יצאה הקלטה משגעת. החלום היה באמת פעם אחת גם לעשות את זה בארץ. וגם פול לנדאו וגם מיכאל וולפה מאוד התלהבו. אמרו, אנחנו רוצים שבאמת, מאז שמיכאל נכנס, עוד לא הייתה לי יצירה ככה גדולה, שתהיה לך יצירה מרכזית בפסטיבל, אנחנו ניקח את הסימפוניה, אנחנו מביאים, תביא סולנים. פניתי לאייל סלע, זה היה עם הסימפונטה. אייל הביא את איתמר דוארי, כבר ינון מואלם לא היה אז בארץ, הוא בעצם ירד לטורקיה, הוא שם נשאר, חי שנה. יש לו גם נדמד אפילו קלה טורקיה, משהו כזה, יש לו אישה טורקיה. איתמר דוארי מאוד מאוד השתלם יפה. הם התלבשו בכאלה בגדים מיוחדים צבעוניים כאלה. מיכאל אומר, את לא יכולה לדעת מה שאת עשית פה בקונצרט הזה. זה היה היילייט. כמובן ידענו שקורין על אל תהיה הצלחה, כן? אבל זה שהסימפוניה שלך, אחר כך הבנות מהאקדמיה באו לבצעות חתימה מהמתופף החתיך הזה. בקיצור, היה ביצוע שם, מה שכן, בגלל שאין אף פעם זמן לחזרות, כל פעם דורון סלומון בחזרות עצר את התזמורת, ואז היה לו אומר לי, ציפי, אנחנו רוצים פעם אחת לנגן מהתחלת הסוף, כל רגע הוא עוצר. אמרתי לו, תשמע, מה אני אעשה? אין זמן, אנחנו הולכים לנקות קודם כל את התפקיד של התזמורת. בעצם יוצא מה שכבר קרה לא פעם בארץ, זה גם קרה במדיה בכפר בלום, הרן הראשון זה גם הגנרלית, זה גם הבחורה במקרה הזה, זה לא בחורה בדיוק, כן? אבל זה הביצוע על הקונצרט, כן? זה בקונצרט. אנחנו הקלטנו, יש אצלי את זה באתר, הקלטנו שני קטעים, צילמנו את זה גם, בשלוש גרסאות שונות של אילתור. זה נמשך גם המנצח לקח את זה קצת בטמפו אחר, זה היה נורא מעניין, זאת אומרת בדיוק אותם שני מקומות בפרטיטורה מטקט עד טקט, מבצעים שלוש פעמים, וכל פעם זה גרסת ביצוע קצת שונה. זאת אומרת, התשובה למי ששואל מה, זה כל פעם אחרת? אמרתי, לא, זה לא כל פעם אחרת, אבל יש מקום לנשום. זה בדיוק גם מה שעשיתי הראשונה עם תייסיר אליאס בזמנו בנערה פרפרנערה. חיפשתי ודליה נתנה לי אותם. היא אומרת, אני מכירה, זה שני ערבים היחידים שאני מכירה שהם גם קוראים תווים. שהם יכולים לקרוא תווים, ואני אמרת להם ישר, אתם קוראים, אבל תכף תעשו עם זה משהו. אל תשנו הרבה. אתם לא צריכים, אבל אתם יכולים לקשט קצת. בביצוע, אתם מבין? אז פה בכיוון הזה, זאת אומרת, המוזיקה שלי כתובה, זה סי חשוב, על כל העניין הזה של מצרים ועולם הערבי, או כן, שכשאני כותבת משהו לנגנים מזרחים, אני לא מצטטת בדיוק דבר של אולקולטום, ואני לא בדיוק נותנת להם חופש מוחלט, אני כותבת את הקווים שלי, אבל אני נותנת להם חופש מסוים להתבטא בתוך זה כדרכם. זהו, פחות, זה הסיפור.